הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו בשיתוף האגודה לבריאות הציבור ו-103 FM. אני לינוי בר גפן. היום אנחנו רוצים לשמוע על התמכרויות מנקודת מבטו של הנגמל, של מי שעשה את המסע הזה, את הדרך הזו, והצליח לצאת מהצד השני, ובמקרה של המרואיין שלנו גם היום, להפוך את זה, את החוויה שהוא עבר, לכלי כדי לעזור לאחרים. השף אבי לוי, שלום.
שלום.
כולנו מכירים אותך מתחום המסעדנות ובכלל הקולינריה, והתפרסמת בתוכנית ריאליטי, ואתה לא הסתרת את עברך כמחור, אפילו דיברת על זה בפתיחות וגילוי נפש, כדי לעזור לאנשים אחרים, כדי שימנעו מאותן מלכודות שאתה נאלצת ללמוד בדרך הקשה איך נופלים בהן. אז בוא נתחיל באמת מהרגע שאתה מבין שזה לא משהו שיכול להיפטר בלי עזרה, אתה חייב עזרה, והעזרה הזו לא יכולה יותר להיות גם רק משפחה או חברים, אלא עזרה ממוסדת, מאורגנת. הייתה נקודה כזו או שזה היה תהליך?
כן, חד משמעית, כי אני חושב, לא חושב, אני יודע היום בוודאות שבעצם עד שמחור לא מגיע למצב שהוא מרוסק לחלוטין, ומגיע למקום של קנייה מוחלטת, ויודע בוודאות.
נוגע ברצפה.
לגמרי. עכשיו תראי, כל אחד והתחתית שלו. יש כאלה שמגיעים לצמתים ומקבצים נדבות לצערי, ויש כאלה שהאישה רק עשתה, אני הולכת לרבנות ומהי רצו לי לגמילה. אתה יודע, כל אחד יש לו את התחתית שלו, כל אחד יש לו את הסטופ שלו.
ובמקרה שלך, אהבת אישה הייתה חלק משמעותי בריפוי.
לגמרי, לגמרי. אבל במקרה שלי אני הרסתי כל חלקה טובה, אני לא נשאר לי שום דבר שאפשר לדרוך עליו בכלל. אז אני חושב שביום הזה שהגעתי לקנייה מוחלטת, ופשוט הרמתי ידיים, אתה יודעת איך זה במלחמה.
אתה זוכר את היום הזה?
כן.
מה זה היה?
זה היה יום שבו עברתי תאונת דרכים, והגעתי מרוסק חבול לבית של אחותי.
התאונה הייתה בגלל שהיית מסתול?
ברור.
אוקיי.
Okay. כל דבר שעברתי זה בגלל שהייתי מסתול.
אוקיי.
Okay. הגעתי לבית של אחותי, שוכב בסלון, הבן שלי בגיל קצת פחות מחמש רצה לראות אותי. כמובן שלא הייתי גר איתם, והוא ביקש לראות אותי. והוא הגיע לבית של אחותי, אני שכבתי על הספה, וחוץ משלום, מה שלומך, מה העניינים, פה נגמרת השיחה. באותו זמן הייתי נקי אבל סובל, כי לא הייתי נקי כי רציתי להיות נקי, אלא פשוט הייתי נקי כי נגמרו לי הסמים.
אבל אמרת שהתאונה היית מסתול.
כן, אבל את יודעת, עכשיו אין לך סמים.
אוקיי.
את אחרי התאונה.
אוקיי.
עבר כמה שעות, את כן, בבית, כן, היית בבית חולים.
כן, כן, אוקיי, כן.
ופתאום אתה מבין שהילד שלך נמצא אוטוטו בגיל 5, ואתה בגיל 33, אין לך תקשורת עם הבן שלך, ולאן החיים שלך הולכים? כאילו, מה...
הצלחת לראות אותו דרך היה, הכאב הזה?
כן, אבל היה איזשהו קטע בתוך התמונה הזאת, הסרט הזה שאני מספר לך עכשיו, שבו אני רואה את הילד שלי לוקח שואב אבק ומתחיל לנקות הבית, כי לא היה לו מה לעשות בבית, וזה שבר לי את התצורה שלי. זה ריסק אותי. עכשיו, למה זה ריסק אותי? דברים אחרים בעבר לא ריסקו אותי, אבל זה בנקודה הזאת שהייתי, אחרי התאונה הזאת שהייתי, ואחרי הלילה הקשה שעברתי, הביאו אותי למצב של קנייה מוחלטת. ביקשתי שיקחו את הילד שיחזור לאמא שלו, כינסתי את כל המשפחה שלי, ואז ביקשתי עזרה. וכשביקשתי עזרה, הייתי כנוע.
מה זה אומר כנוע?
קנוע זה אומר, אתה מגיע לנקודה מסוימת שבה אתה מבין...
תעשו בי מה שאתם
נכון,
חושבים,
נכון.
אין לי עוד התנגדות
נכון,
לדבר.
נכון, שאתה פשוט לא יכול להתמודד עם המחלה הזאת. זה כמו לעלות לזירת אגרוף מול מייק טייסון. מייק טייסון, כולנו מכירים אותו. ואתה מתחמם ואתה אומר, אני הורג את מייק טייסון עכשיו. אתה יודע, מייק טייסון בא אליך, הוא נותן לך פצצה אחת, מעיף אותך 30 מטר, אתה קם מה-30 מטר הזה.
זה אם אתה קם.
ואתה אומר, זהו, עכשיו אני גומר אותו.
כן.
ואתה חוזר לזירה, וככה זה חוזר חלילה. מחלת ההתמכרות זה כמו שואב ענק בגודל החדר הזה, שואב אבק בגודל החדר הזה, עם מנועים שכל הזמן פועלים. אין לך שום סיכוי, שום סיכוי. כאילו מי שחושב שיש לו סיכוי והוא יכול לשלוט סיפורים מפה עד מצרים, אין שום סיכוי נגד מחלת ההתמכרות, ולצערי הרב אני אומר, כן, פונים אליי המון אנשים, וחושבים שאני משיח, חושבים שאם אני...
אם אתה רק תגיד מילה, זה יפתור
בדיוק,
את הבעיה.
אם אני רק ירים את הטלפון, וידבר עם המחור, ויביא אותו, זה לא עובד ככה, כי לצערי הרב, עד שאותו מחור לא מגיע לנקודה, שבה הוא נכנע, והוא אומר, אני רוצה שתעזרו לי, אני מבקש עזרה, אני לא יכול לבד, תעזרו לי. ראית פעם מחור שקם ושם את עצמו בגמילה? אין דבר כזה, זה לא קרה מעולם. מעולם זה לא קרה. מחור צריך לבקש עזרה, ואז צריכים לעזור לו, ולהשתמש בכל האמצעים שיש כדי לעזור לו.
מה האמצעים שעזרו לך?
אני אגיד לך משהו מצער, גם אז זה לא בטוח עובד.
זהו, זה בדיוק השאלה.
יש כאלה שאחרי כמה ימים של ניקיון,
ברור.
מרגישים שהם נקיים 40 שנה,
ברור.
והם עכשיו יכולים לבד, והם יוצאים לעולם.
זה הרבה פעמים דורש הרבה יותר מניסיון אחד, וזה יכול להימשך שנים, וגם יכול לא להצליח בסוף. אבל אני רוצה לשאול אותך באמת, אוקיי, אתה בא ואומר, חבר'ה, אני צריך עזרה, אני קנוע, אני אעשה מה שתגידו. מה קורה אז?
קורה אז שאני נכנס לגמילה למחרת בבוקר, עם הרבה מאוד טלפונים שההורים שלי עשו באותו זמן, שיהיו בריאים והכניסו אותי לגמילה. אני נכנסתי לגמילה כשאני יודע שאני לא נשאר בגמילה.
למה?
כבר הייתה לי קומבינה בראש.
למרות שבאת, היית קנוע, פתאום אתה מתהפך.
עכשיו דיברנו על זה.
כן.
ונכנסתי לגמילה כשאני יודע שאני בא לכמה ימים ואז בורח מהגמילה, וברחתי מהגמילה. וברחתי מהגמילה, ועברתי לילה אחד הקשים שהיו לי בחיים. לא משנה עכשיו מה או לא, אבל היה לי לילה מאוד קשה.
שהשתמשת בו?
שהשתמשתי בו, וזה הביא אותי למצב... של, איך אני אסביר לך? כאילו, אם יש קנייה, אז זה מתחת לקנייה, לגמרי. ופה כבר היה מאוד קשה לעזור לי. היה איזשהו רגע שהיה מאוד קשה, כי בגמילה כבר סימנו אותי כמישהו שברח מהגמילה, וזה היה מאוד קשה להחזיר אותי. אבל הצליחו להחזיר אותי בהמון קשרים, והעזרה של אנשים... שאני כל החיים אזכור אותם, אנשים כמו בני יעקב, שהוא אחד מעמודי התווך של התוכנית, ופיני קדוש ועוד רבים וטובים. ובסוף חזרתי לגמילה, ובפעם השנייה שהגעתי לגמילה, עכשיו תקשיבי טוב, כשאני הגעתי לגמילה, אמרתי, אני מוכן להיות עכשיו, כל התקופה בגמילה, 3 שבועות בשירותים, לא לצאת. אבל אני מפה לא זז. וזו הייתה הפעם שבאמת, זו הייתה קנייה מוחלטת, ומשם יצאתי לטיפול בקהילה, ומהקהילה יצאתי להוסטל, כי רציתי, או יותר נכון, תמיד הייתה לי את התחושה, שאם אני אסיים את הטיפול מוקדם יותר, אני לא אחזיק מעמד. אז עברתי, אני מסוג האנשים שעברו טיפול ארוך, קשה מאוד, לא פשוט, מורכב, אבל את כל המסלול שלו, עד הסוף.
אני רוצה לשמוע על התהליך הזה, על הארוך והמורכב והקשה. ברור לי למה זה ארוך ומורכב וקשה. אבל איזה אלמנטים בתוך זה, וברור לי שזה גם, אתה יודע, זה לא כמו בסרטים שיש איזה רגע מכונן, זה נבנה אבן אחרי אבן אחרי אבן אחרי אבן. איזה אבנים בתוך התהליך הזה בנו אותך מחדש?
תראי, בגדול, לא הייתה לי בעיה של סמים.
מה הייתה הבעיה?
התמכרות. בסדר? סמים זה סיפטום.
זאת אומרת, זה היה יכול להיות סמים, זה היה יכול להיות משהו אחר, אלכוהול או משהו אחר.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה סיפטומים, הסמים, אלכוהול, מין, הימורים, זה כל זה סיפטומים. הבסיס זה התמכרות. עכשיו, מה זה התמכרות? התמכרות זה בן אדם שלא יודע לחיות את החיים בצורה נורמטיבית. הוא לא יודע לחיות אותם, הוא יודע לחיות אותם אחרת לחלוטין.
דיברנו כאן הרבה מאוד בפרקים הקודמים על היכולת לבסט רגשות, להתמודד עם רגשות קשים וחזקים, שאצל מכור, היכולת הזו נפגעה באיזשהו שלב בתהליך ההתפתחותי שלו מילדות, וההתמכרות בעצם היא סוג של כלי עזר חיצוני, כלי עזר קטלני, אבל כלי עזר חיצוני להתמודד עם הרגשות הקשים
לא
האלה.
לא להתמודד, אלא לברוח מהרגשות.
או לברוח, אוקיי, כן.
התמודדות דרך חלק, בריחה, כן.
זה אצלך ככה היה.
כן, לגמרי, אצל כולם, כי זה בעצם גורם לך לא להרגיש את מה שאת לא רוצה להרגיש.
כן.
עכשיו, אתה יודעת, כל אחד והפגיעה שלו, כל אחד ומה שהוא עבר, יש כל מיני... אבל כשנכנסתי לקהילה, וזה היה בקהילת הדרך בצפון, שהיא קהילה מדהימה, עדיין לא נופל לך הסימון. בואי לא נשכח שאני באתי אחרי 10 שנים כמעט במצטבר של בתי סוהר, שבעצם נולדתי לא עבריין, אבל נהייתי עבריין.
בצוהר הוא בית ספר מצוין לעבריינים.
מעולה. מלבד זה שזה בית ספר, זה גם מכריח אותך, בחלק מהמקרים, להתחפש למישהו שאת לא, וגורם לך להיות עם הזרם, במקום נגד הזרם, כי נגד הזרם...
החוסת הזו מחלחלת? זאת אומרת, אתה מתחפש למישהו שאתה לא, ואז אתה הופך להיות הדבר הזה שהתחפשת אליו?
אני בלילות שחיבו את האורות, אני הייתי בוכה. מה אני עושה פה בכלל? אבל... ובבוקר צריכה להיות... את יודעת, לשים את התחפושת, לצאת לחוץ, כי אחרת יוכלו אותך. והטיפול בעצם בא ואומר לך, כל מה שלא למדת, כי לא למדנו כלום, אבל כל מה שאת יודעת עד היום, תזרקי לפח. את לא יודעת כלום. עכשיו בוא תלמד לחיות את החיים. איך חיים את החיים? משלמים חשבונות, התחייבויות, לא זורקים דללי סיגריות על הרצפה, לא מקללים, קמים ב5 בבוקר, מתגלחים כל יום.
זה חינוך מחדש. זה אשכרה מחנה לחינוך מחדש.
לגמרי, זה חינוך מחדש, במיוחד לבן אדם שבחיים שלו לא עבד.
מה שאתה מתאר כאן, אבל זה הטיפול ההתנהגותי. איך זה מחלחל פנים על הרגשי?
הטיפול הרגשי הוא הטיפול היותר מורכב, יותר קשה,
אתה צריך להתעמת בו.
מאוד עוצמתי, הוא מגיע בשלב קצת יותר מאוחר, הוא לא מגיע ממש בהתחלה, וזה לגבי מה שאת אמרת, שזה אבן, זה נכון מאוד מה שאמרת, כי זה בעצם מתחיל בקודם, בוא תלמד איך לחיות.
את ההתנהגויות, כן.
בוא תלמד אבל איך לחיות, אחר כך בוא תוציא את כל הכאב שלך, כל מה שיש לך, כל מה שצברת במשך, במקרה שלי 18 שנה של שימוש, אז כל מה שצברת במשך השנים האלה, בוא תוציא החוצה. ואז אתה מתחיל להבין למה נהיית מכור. מה טבעם המדויק של הפגמים שלך. כי זה מחלה של דפוסים, זה מחלה של פגמים, זה המחלה. המחלה היא לא סמים. כל מי שחושב שיש לו בעיית סמים, אין לו בעיית סמים, יש לו בעיית חיים. וכשמכור מבין את זה, ונופל האסימון, זה לא משנה מתי, ברגע שהוא נופל האסימון, לי זה נפל אחרי 4 חודשים. ברגע שהאסימון נופל, אתה מבין שאתה יכול לצאת מזה.
איך אתה יודע שהאסימון נפל? כי הרי היו הרבה שאמרו, נפל לי האסימון, יצאו החוצה, קרו דברים, נפלו בחזרה. איך אתה יכול להיות בטוח שהפעם זה לתמיד, זה נגמר, 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 לא יהיה עוד, לא תהיה עוד שום מלכודת בדרך, אני לא רואה את זה בכלל יותר.
תראי, יש בעצם 2 צדדים למה שאת שואלת. צד ראשון, שאני הייתי נקר 4 חודשים, אני באתי לקהילה עם דפוסים של בתי סוהר, המשכתי להתנהל כעבריין, בסדר? נקרא לזה ככה. אחרי 4 חודשים, העמידו אותי עם כל הציוד שלי בשער, אמרו לי, תקשיב טוב, מר לוי, טעות הכי קטנה שלך, לא יודע מה, אפילו אם עברה יונה וקיללת אותה, אתה באותו שנייה הולך הביתה.
וזה הרתיע אותך?
לא, זה לא הרתיע אותי. לא? אוקיי. אבל תקשיב אם כן הרתיע אותי. ואז הייתה אספה גדולה של כל הקהילה, זה 90-100 איש, והיה לנו מדריך רוני ברגיל, שיש לו קול חזק מאוד, מאוד. הוא יכול לדבר, את יודעת, מקהילת הדרך באילבון, ואני אשמע אותו בירושלים, משהו עזוי. הביא אותי למרכז מעגל, למרכז של הקהילה, ואמר לי, תקשיב לי טוב מר לוי, אתה לא יכול להישאר עבריין ולהישאר נקי. הוא אמר לי מיליון דברים, אבל המשפט הזה הרג אותי.
למה?
כי זה כל כך נכון.
באותו רגע הבנת שזה נכון?
כן, באותו רגע הבנתי שזה נכון, ואני 4 חודשים בקהילה, ואני לא נוגע בסמים, אני נקי לגמרי.
כן.
אבל עדיין, החיים שחייתי בעבר, הבאתי אותם איתי לקהילה.
הוא בעצם בא ואומר לך, ידידי, אתה עשית רק צעד אחד, יש לך עוד הרבה.
נכון, ואז הבנתי שבעצם, הסמים הם לא הבעיה שלי, אני צריך עכשיו לחיות את החיים בצורה אחרת, ממה שהייתי רגיל לחיות אותם במשך 18 שנה. זה דבר אחד. הדבר השני, כשאני סיימתי את ההוסטל, זה היה אחרי 16 חודשים של ניקיון. אז הבנתי שיש לי מסגרת מאוד מאוד, עם קווים מאוד ברורים, אדומים לחלוטין, שאני לא יכול לחצות אותם. כמו לדוגמה אלכוהול, כמו לדוגמה אקמול פורטה, יש בו קודאים.
לא נוגע.
לא. כמו לדוגמה, לצאת לברים. מה יש לי לצאת לברים? אני לא, אני, זה לא שאני לא צריך לצאת, אני לא רוצה, אין לי מה לעשות שם.
אתה עצמך במסעדה לא מכרת אלכוהול?
אני בעצמי לא מכרתי אלכוהול, במסעדה מכרו אלכוהול, אבל זה לא העניין.
אתה נמצא שמה באזור.
ברור, אתה תמיד תהיה באזור.
כן.
אתה תמיד תהיה באזור, אבל את לא תהיה שייכת בחברה שלך, כי יש 3 דברים שצריך להיזהר מהם, אנשים, מקומות ודברים. זה 3 הדברים שמחור צריך לשים, מחור נקי, צריך לשים מול עיניו כל הזמן. אתה לא יכול לבוא ולהתגרות במחלה שלך. אתה לא יכול לבוא ולהתגרות, כי מה הבעיה של מחור? אין לו גבולות. הרי זה לא בעיה עכשיו לשתות כוסית. מה יש בכוסית? שותים כוסית.
נכון.
נכון או לא?
לא מחור.
לא מחור, שותים כוסית.
מחור זה פשוט הכוסית, זה הספתח.
נכון, אז הכוסית הזאת, את יודעת, אם זה נגמר בכוסית, תודה רבה, לילה טוב, הולכים לישון, קיים בבוקר, כל רגיל. אבל אני מבחינתי, ברגע שזה כוסית, זה יכול להפוך לבקבוק, מן הסתם, ואם זה יהפוך לבקבוק, זה יהפוך לבקבוקים, והבקבוקים יתקדמו וקדימה, ואת יודעת,
זה מנהל אותך, וזה מנהל אותך.
לכן יש מסגרת מאוד מאוד פשוטה שמלווה אותי 16 שנים, 7 חודשים ו-17 יום.
די, אתה עדיין סופר.
מה זה? זה, את יודעת.
ברמת הדייקנות הזו.
ברור, זה חלק מהמנוע שיש לך היום, כדי, את יודעת, כדי להמשיך, כדי לעשות דברים, כדי ליצור, הכל תלוי בזה.
אתה משגיח על עצמך מה? מנהל סדר יום עד היום, שבו הכל מדויק כדי כל הזמן להישאר בתוך המתחם הבטוח הזה, כדי לא לזלוג ממנו לפיתויים, לבורות, לנפילות?
תראי, אני מבשל הרבה בעולם, אני אתן לך דוגמה, בסדר? אני מבשל, אז יש לי הרבה טיסות, אני טס המון. כשאני טס, אני לוקח לי 2 דברים שהם must, שזה ספר רק להיום, מחברת של הסירות תודה, זה חובה. כל בוקר שאני קם, נטילת ידיים, יושב, מחברת של הסירות תודה, קודם כל רושם הסירות תודה, דבר שני פרק רק להיום, דבר שלישי, מקדיש לעצמי 15 דקות, לפעמים 10 דקות, כי אין לי הרבה זמן, מדיטציה, מה זה אומר מדיטציה? זה חיבור שלי עם אלוהים, החיבור שלי שאני יודע מאיפה באתי, לאן אני לא רוצה לחזור, נזכר ברגע הכי קשה שלי בהתמכרות, ומפה מתחיל את היום.
אתה אמרת, אני מבשל בעולם, וזה, סגרת את המסעדות, ואתה מקדיש נתח גדול יותר ויותר מהחיים שלך, מסדר היום שלך, ללכת ולהעביר את המסרים האלה, שכמו שאתה מספר לנו פה, בבתי ספר, בכלל, אצל בני נוער, ספר קצת על העבודה שלך שם, במה אתה נתקל ומה אנחנו, שמצד אחד אנחנו מבינים שיש בעיה חברתית, ואנחנו שומעים מה קורה אצל נערים ונערות, אבל אולי אנחנו לא ערים לגמרי, לא מבינים לגמרי. בוא תספר איך זה נראה מהזווית שלך.
אני עושה את זה כבר 15 שנה, בעבר עשיתי את זה בווליום יותר נמוך, הפעם בגלל שיש לי יותר זמן לזה, אז החלטתי ללכת על זה ככה בכל הכוח, ונכנסתי גם למשרד החינוך, והרעיון הוא בעצם להגיע לכמה שיותר בתי ספר ברחבי הארץ, בלי לפסול שום אזור, לחרוש את הארץ, ולתת מעצמי את הסיפור חיים שלי. אני לא בא בתור מרצה, זה לא אני. אני בא בתור אחד, וגם אני לא בא בתור אבי לוי.
אלא.
אני לא בא בתור אבי לוי.
לא בא בתור אבי לוי המפורסם.
נכון, למה? יכולים לתפוס את זה חס ושלום בצורה מעוותת, להגיד, הוא עבר את כל מה שהוא עבר, אבל תראה מה הוא נהיה. תראה איך הוא הצליח.
זה חשפת לי את השאלה הבאה.
וזה, שווה לעשות את מה שהוא עשה. חס ושלום. אני בא בתור מישהו שגדל עם משפחה מדהימה, מטורפת, ששמרה עליו, שהייתה כל כך מגובשת, ילד שלא קשור לשום דבר בפשע. אבל בגיל 15, בגלל כל מיני דברים שלא נדבר עליהם עכשיו, כי הם רבים ומרובים, אבל בגלל דבר אחד שהוא בעצם העיקר, שלא היה לו עמוד שדרה, להגיד שתי אותיות, למד א', זה הכל. שתי אותיות האלה, לא היה לו תעמוד שידרה להגיד, התרסקו לו 18 שנה של החיים, ואת ה-18 שנה, אני בא לתת בקטע של תמצות, אבל בחצים שיורים אותם לתוך הלב. ולמה אני עושה את זה? אתה יודע, לפעמים המסרים שלי הם לא קלים. לא קלים, אני בא נותן מסר, אתה יודע, בלי פילטרים מה שנקרא, אני לא מסנן מה להגיד, אוקיי? אבל אם הייתי אני, בזמן שאני הייתי בגיל 15 או בגיל 14, שומע דבר כזה, יכול מאוד להיות שלא הייתי עובר את מה שעברתי. ואני יודע את זה מניסיון, כי דברים כאלה, ברגע שאת שומעת אותם מבן אדם שעבר, לא מבן אדם חס ושלום בלי לפסול אף אחד, אוי ואבוי.
לא כל... כפדגוגיה, אלא מתוך ניסיון.
נכון, מתוך אחד שעבר, שהיה שם בכל המקומות האלה שהוא מדבר, זה סיפור אחר לחלוטין. הסמים בקרב בני הנוער. מובילים לאלימות שאנחנו רואים אותה היום, שהיא כל כך מחרידה, אתה יודע, את המקרה האחרון זעזע אותי, אני לא יכול לדבר כמה שעות.
זה לקה?
כן. והסמים היום בקרב בני הנוער, זה מכת מדינה שנמצאת בכל פינה. בכל פינה. סוף הפסקה.
הם גם כל הזמן, צעד אחד לפני, אתה יודע, אתה מוציא, יש סמי פיצוציות, כל פעם צריך להכניס מחדש לרשימת הסמים האסורים, עד שזה נכנס לרשימת הסמים האסורים, הם כבר פיתחו אחד חדש, או עשרה חדשים.
אז יש הרבה דברים שאני אחדש לך, זה כבר, נכון, פיצוציות, את אומרת דברים נכונים, אבל זה כבר בתוך בתי הספר, אצל הילדים, הם כבר הפכו לסוחרים, בחלק מהמקרים, זה דברים אחרידים שצריך לדעת לעצור אותם, צריך לעצור אותם בלבוא ולתת כמה שאפשר, כמה שיותר, בקטע הזה של לדבר עם הילדים בגובה העיניים.
מה אתה שומע מהם?
תראי,
הם באים גם ומתוודים ואומרים, אני סוחר,
את לא מבינה כמה. את לא מבינה כמה בכלל, אני...
והם מתווכחים איתך על זה?
לא, לא, אין דו שיח. אני בא נותן מסר, אחרי המסר הזה פתוח לשאלות, הם יכולים לשאול מה שהם רוצים. רוב הילדים אומרים לי, אפשר לדבר איתך אחר כך? כן. ואז הם באים אליי עד לרכב, אני יכול לשלוח לך הודעה באינסטגרם? כן, שלח לי. ואז שהם שולחים את ההודעה, אז הם מתוודים. תקשיב, אין לי עמוד שדרה. אני מה זה פוחד, כל מה שאמרת בחלק מהמקרים זה נוגע לי מאוד, אני יכול לקבל עזרה, ואז מתחיל, אני מתחיל לקבל כל כך הרבה פניות מנערים שזועקים לעזרה, אבל מה הבעיה? הם לא מדברים עם אף אחד.
אז זהו, מה אתה יכול לעשות עם זה?
תראי, אני משתדל לעשות ולתת מענה לכולם, כמובן אני מאוד מקושר לכל מיני גורמים שיכולים לתת עזרה, אבל ברוב המקרים אני מנסה פשוט לתת את הצד שלי ולהיות איזשהו אוזן קשבת לילדים, לתת להם כמה עצות וטיפים. אני לא אגיד לך שבכל המקרים הצלחתי והכל, אתה יודע, אבל היו מצבים שאני אומר, הסירות תודה לאלוהים, אלוהים שם אותי שם. היה לי מקרה מאוד קשה של חייל שבעצם התחיל את ההתמכרות שלו בגלל המלחמה. התחיל בנייה מחור.
כדי שכיח, שימוש כתוצאה מפוסט טראומה.
לגמרי, לגמרי. ועברתי איתו שנה לא קלה, הוא היה אצלי לפני 4 חודשים, מהדרום, והוא נקי, ובא עם כזאת הסירות הודעה, וחיבוק כזה ענק, אז את אומרת, וואו, כאילו, איזה אסירות תודה יש לי, שאלוהים שם אותי במקום הזה, כי זה לא נתפס לפעמים. כאילו באמת, אני רואה את זה כמתנה, כזכות גדולה, שאני יכול להיות במקום הזה.
אתה יודע לומר היום, אני לעולם לא אפול.
קודם כל, צריך תמיד לעשות עבודה. זה לא נגמר ומתחיל בזה שאת תגידי, אני לעולם לא. אני גם לא חושב שצריך להגיד את זה, אני חושב שצריך לעשות. אני חושב שבדרך הזאת שנקראת דרך חיים חדשה, נקרא לזה כך, צריך לעשות דברים, צריך להיות, מה שחרות לך על הדגל זה משפטים כמו התמדה, זה מפתח להצלחה, כמו פתיחות, נכונות, כנות. כל מה שלא הייתי רגיל אליו, את יודעת, בהתחלה אמרת דבר, מה זה נכון? אמרת כאילו, באת לתוכנית והחלטת לספר את הכל, ההתלבטות שלי אם לבוא לתוכנית או לא, הייתה בגלל שידעתי שאם אני מגיע לתוכנית, אני חייב להיות בכנות מרבית, כי זה מה שלימדו אותי עכשיו בהחלמה. אני לא יכול לבוא ולהיות מסר כפול. אני צריך לבוא עם כל מה שלמדתי עכשיו, את החיים החדשים, את יודעת, הסברתי לך את זה. וברגע שהבנתי שאני יכול לעשות את זה, ובעצם אני הולך לעשות הדבר הכי מדהים מבחינתי, שזה המטבח, אז לא היה לי עוד שאלות לגבי זה.
מדהים. אבי לוי, תודה, תודה רבה לך על השיתוף, על העזרה, על הפעילות, תודה, תודה. ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לפרקים נוספים. להתראות.
חומר למחשבה, התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום, בהגשת לינוי בר גפן. הפודקאסטים של 103 FM.